שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מזדקנת כל יום.
ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום.
והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא שקיים, מאוד מאוד שכיח, בכל התקופות בחיים, אבל במיוחד בגיל הזקנה, וזה הנושא של אלמנות והתאלמנות.
אני רוצה להגיד שיש לנו נטייה לחשוב, נכון שסטטיסטית יש יותר אלמנות בגיל המבוגר, אבל כשמדברים על אלמנות, מדברים גם על אלמנות צעירה, מדברים גם על אלמנות ללא נישואים, זאת אומרת, עם השנים יש יותר ויותר, בגלל מערכות יחסים של זוגות צעירים שלא בהכרח מתחתנים, וחיים בסוג של זוגיות או מתחתנים, אז יש היום אלמנות שאנחנו יכולים ככה, כשבודקים על ציר האלמנות, יש הרבה מאוד, ונכון שסטטיסטית יש יותר. אגב, סטטיסטית יש גם יותר אלמנות מאלמנים.
זה בגלל שנשים עם המין החזק, ויש לנו תוחלת חיים ארוכה יותר בכל העולם, ונכון, מה שמעניין בעצם כשאנחנו מתחתנים, או שנכנסים למערכת יחסים זוגית ארוכת טווח בפועל, באופן לא מדובר, נכנסנו למצב שהסכמנו שיום אחד מישהו מאיתנו יהיה אלמן או אלמנה.
אז זה מסוג הדברים, את יודעת, שאנחנו לא מדברים עליהם. אני חושבת שגם עד גיל מסוים אנחנו בכלל לא חושבים עליהם, בטח לא כשאנחנו מתחתנים, אבל ביום שאנחנו, אולי יורד לנו הסימון שאנחנו מזדקנים, אני חושבת שגם יורדים לנו עוד הרבה הסימונים נלווים, שאחד מהם הוא גם שאחד מאיתנו ימות לפני השני, עם כל המשמעויות, לטוב ולרע.
אז אני רוצה להתחיל עם עניין שנקרא מדד ההסתגלות החברתית המחודשת. תשאלי מה זה.
אני באמת אשאל מה זה.
אוקיי, אז זה משהו מאוד מעניין, שפיתחו שני חוקרים שנקראו הולמס וריי ב-1967. למעשה זה סולם של אירועי חיים שונים, והחוקרים האלה בעצם היו שני פסיכיאטרים. מה שהם עשו, הם לקחו מסמכים רפואיים של 5,000 אנשים, שזה מדגם מאוד יפה. שאלו אותם איך השפיעו עליהם 43 אירועי חיים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו, כמו אלמנות, פיטורין מעבודה, לידה של תינוק, חתונה, פציעה, שינויים בתפקוד המיני, כל מיני דברים כאלה. והם שאלו אותם האם האירועים האלה התרחשו מתישהו בשנתיים האחרונות בחייהם, ולפי התשובות שלהם שקללו את המשקל במרכאות של כל אירוע בהשפעה על הבריאות של האדם מבחינת הסטרס והלחץ שהוא חווה ואיך זה משפיע על חייו. עכשיו, חלק מהדברים שהזכרתי למשל היו דברים חיוביים, כן, בגדול אנחנו רואים שלידה של תינוק, חתונה, זה משהו חיובי, אבל זה עדיין אירוע חיים מלחיץ.
משברי.
נכון, ולכן זה לא רק עניין אם זה שלילי או חיובי, אלא עצם העובדה שזה משפיע ומכניס את האדם ללחץ. אז הם עשו איזשהו דירוג, כל האירועים האלה, וכל אחד קיבל איזשהו ציון, והאירוע המשפיע ביותר על הבריאות של האדם, זה פטירה של בן או בת הזוג. זה מקבל ציון 100. זאת אומרת, עצם העובדה שזה משהו שקרה לנו, אפילו אם היה, נגיד, מערכת יחסים פחות מאידיאלית, בטווח הקצר, זה מה שמקבל את הציון 100. אחר כך במקום השני זה גירושין, במקום השלישי פרידה זוגית ללא נישואים, ובמקום הרביעי להיכנס לכלא. זאת אומרת, אלמנות זה ממש ממש רציני, מבחינת איך זה משפיע עלינו בחיים, בסטרס ובבריאות שלנו.
את יודעת, זה מעניין, כי זה מחקר יחסית ישן.
נכון.
אפשר להגיד שהוא אפילו מהמאה הקודמת.
לגמרי.
ואני חושבת, אם באמת היה היום מחקר כזה, מה היה עולה בגורלו, ואיזה תוצאות היינו מקבלים, אני רוצה להגיד שפעם, את יודעת, במאות הקודמות, בחלק מהתרבויות, כשבעל היה מת, היו הורגים את אשתו וקוברים אותה. זאת אומרת שלאלמנה לא היה שום מעמד, בעצם בחברה או בחיים לא היה טעם לחיות בלי בן זוג. אני חושבת שהחיים במאה הנוכחית, בטח עם כל הקדמה הטכנולוגית וכל התא הזוגי והריחות החיים וההקבלות וההשלכות אחד על השני, אני שואלת את עצמי, גם היום בהכרח התאלמנות נמצאת ברף הגבוה או מקסימלי של אותה חוויה שדיברת עליה.
אני נוטה לחשוב שכן. בטח בהקשר של אנשים זקנים, כי הדור של אנשים הזקנים של עכשיו, הם עדיין דור של אנשים שכשהם התחתנו, זה היה לכל החיים, זאת הייתה המחשבה שלהם. כמובן שהיו גירושין, אני לא באה להגיד שלא, ואין לי שום דבר נגד גירושין, אבל אנשים כן התחתנו, ורוב הנשים למשל עברו מהבית של ההורים שלהם, למגורים משותפים לבית עם בן הזוג שלהם.
בעצם לא הכירו שום דבר אחר.
נכון, והזהות שלהם מאוד מאוד כרוכה בזוגיות שלהם, בנישואים שלהם, בהיותה אשתו של.
אבל היום נשים, אנחנו רואות נשים מבוגרות שנוהגות, נשים מבוגרות עם קריירה, זאת אומרת שכן גם אם יש או הייתה מערכת יחסים תלותית, או מערכת יחסים עם דפוסים תרבותיים של, שנאמר, של המאה הקודמת, היום אנחנו רואים יותר ויותר נשים עצמאיות, נשים שרוצות לקום מהאבל ולמצוא להם תחליף עם הכאב. הן לא מבטרות על המקום, והן לא מבטרות על דמותו של הבעל, ויחד עם זה, אנחנו כן רואים שיש רצון לחזור לחיים נורמליים, אני אגיד, במרכאות, של לקום ולחיות ולשמוח וליהנות, לצד האבל על האובדן.
לפעמים הילדים הבוגרים שלהם מהווים איזשהו מכשול מפני זה, כי הם, אני לא אגיד, רוצים לקדש את הזיכרון של מי שנפטר, אלא הם מתקשים לקבל את העובדה שהגבר וגם אישה יכולים לקום מאבל תוך זמן שנראה להם קצר יחסית.
תראה, את יודעת, לכאורה דובר פעם על זה שאנחנו מתמודדים עם ההתאלמנות, ככה עם האבל על ההתאלמנות במשך כשנה עד שנה וחצי, זאת הייתה תיאוריה ישנה יותר. היום אנחנו מבינים שהאבל הוא ספירלי. זאת אומרת, האבל הוא בא והולך, ויש תקופות יותר טובות. אנחנו למשל יודעים להגיד בוודאות שתקופות החגים, בטח בחוויה או בהוויה הישראלית שלנו, סופי שבוע, זאת אומרת, זה מקום שהאבל או האבל הפנימי על ההתעלמנות לוקח הרבה יותר מקום. אז אין באמת תקופה. הרבה פעמים אני ככה פוגשת אלמנות או אלמנים, והם אומרים לי, יעל, מתי זה יעבור? ואני רוצה להגיד, את יודעת, לא בהתרסה חלילה, אבל שזה לא עובר, זה משתנה מאוד, אבל זה לא עובר, כי אם באמת היה קשר זוגי טוב, ואם באמת היה קשר שהזהות העצמית שלך הייתה מורכבת ברובו, רוב שנות חייך, בתוך הקשר הזה, אז בהחלט, בהחלט, זה לא עובר, זה נשאר חלק מהזהות שלך או שלך, ולצד זה אתה לומד לפתח עוד מערכות יחסים או עוד מערכות חיים.
ויש אנשים שזה לא עובר, ולא מצליחים לחזור לחיים, נקרא לזה, וב-DSM-5, שזה התנך של הפסיכיאטרים, הייתה איזושהי התלבטות מאוד משמעותית, כי כמו שאמרת בעבר, היה מקובל להגדיר איזושהי תקופת אבל, נקרא לזה, סטנדרטית. ומה שעשו, הייתה התלבטות, שהאם להכניס מה שנקרא אבל פתולוגי, תגובת אבל פתולוגית לתוך ה-DSM, להגדיר פרק זמן שזה מה שנגיד מקובל, אני חושבת שמלכו יותר משנה, בסביב שנה וחצי כמו שציינת. ובסופו של דבר זה נכנס, זאת אומרת יש הבחנה ב-DSM-5 שנקראת תגובת אבל פתולוגית, ואפשר לקבל את זה לכאורה. קראתי למה זה, כי הייתי מופתעת שבכלל זה קיים ב-DSM-5, כאילו זה יצא לפני שנה, משהו כזה, וקראתי שבעצם הדיון היה האם באמת צריך או לא, ובסופו של דבר הכריעו לטובת כן לשלב את זה, במטרה לעורר מודעות בקרב אנשי המקצוע, שזה משהו שצריך לשים לב אליו, ולא רק להגיד, טוב, נו, אז בסדר, אז זה לוקח קצת יותר זמן.
זה נורא מעניין, תגדירי מה זה אבל פתולוגי.
אז יש לזה ממש הגדרה, ואני אגיד לכם מה מצאתי על זה, באמת ב-DSM-5. סליחה, לא קוראים לזה פתולוגי, קוראים לזה הפרעת אבל מתמשך. טעות שלי. טוב, אז בעצם כשאנחנו מדברים על הפרעת אבל מתמשך, שזה משהו שאנחנו רוצים לשים לב וכן להתייחס אליו, יש לו תסמינים ברורים, כמו הפרעה משמעותית בזהות העצמית, שזה אמרנו מאוד יכול לקרות בהקשר של אלמנות בין נישואים ארוכי טווח. יש גם קושי רב לקבל את העובדה שהאדם נפטר. יש הימנעות מכל מה שמזכיר לי את האדם שנפטר. יכול להיות שזה באמת התכנסות בבית, הימנעות מפגישה עם אנשים שהכרנו ביחד, דברים מהסוג הזה. יש כאב רגשי רב עוצמה שקשור לפטירה עצמה. קושי להשתלב מחדש עם חברים, עיסוקים קודמים, חוגים שהייתי הולכת, דברים מהסוג הזה. הרגשה של טשטוש רגשי, של קצת לא מחובר כזה, והכל מעורפל, בלי לקחת את התרופות, חוסר משמעות בחיים, והרגשה של בדידות קיצונית. עכשיו, כמובן זה הכל לכאורה סובייקטיבי, אבל יש לזה גם ביטויים התנהגותיים, שלפי זה נוכל במידה מסוימת להעריך את זה.
אבל בואי גם נסייג את זה בזהירות, שלא אם מישהו מהמאזינים שומע את אחת הדיאגנוזות, או אחת ההבחנות שאת אומרת, והוא יגיד, יש, אני סובל עכשיו מסוג של התמודדות עם אבל מתמשך. ואגב, גם אם כן, או אם עולה החשש או השאלה, אז כמובן לפנות לקבל עזרה, ולא להישאר עם זה לבד. זה מאוד מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו מסתכלים על התאלמנות, וזו איזושהי מילה, ואנחנו מבינים שגבר איבד את אשתו, או אישה איבדה את בעלה. אבל יש השלכות מאוד מאוד מרחיקות סביב אותו אירוע.
מה למשל?
למשל, באמת העניין של חזרה לשגרה לחיים. זאת אומרת, אם אנחנו שנים חיים ביחד, בטח בתקופת הפנסיה, שאנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה, רגילים פחות או יותר לדעת מה קורה אחד עם השני, אנחנו תלויים אחד בשני, אנחנו נוסעים ביחד, או אני יודעת מה סדר היום שלך, ואתה יודע מה סדר היום שלי, ואנחנו פחות או יותר מסנחרנים להיפגש ביחד לצהריים, או לקבוע לנו את סוף השבוע ביחד, בעצם משהו בשגרת החיים שלי נקטע. זאת אומרת, משהו בהתמודדות היומיומית הכי בנלית שלי, לקנות את השמפו שהוא או היא משתמשים בהם.
לקנות פחות אוכל, לבשל פחות.
לבשל פחות, נכון, דנה, זה משהו שאנחנו מדברות עליו, גם את בסדנאות שלך וגם אני בסדנאות שלי. האם כל צורת האוכל השתנתה? האם אני עומדת ומבשלת לעצמי סיר, או לוקחת מנה, או אוכל חם, או האם אני רגע...
סנדוויץ' מעל הכיור.
ממש, וזה דברים שאולי, את יודעת, אנחנו לא כל כך נותנים עליהם את הדעת, כי אנחנו מסתכלים על המושג מטריה, על מנות, אבל כשאנחנו יורדים לרזולוציה, אנחנו מגלים הרבה מאוד דברים. אני רוצה...
מה עוד? חוץ משל שגרת החיים, שאוקיי, זה גם בא בהפתעה.
למשל, קשרים חברתיים. שזה, אני אעשה רגע הפרדה משגרת החיים שלנו. זאת אומרת, יש לנו מעגלים חברתיים שנאמר, אני אשת התרבות של הבית, אני מזמינה לנו הצגות, אני קובעת עם חברים, אני, באמת יש עליי איזושהי אחריות, או יכול להיות שעל בן זוגי, ובאחת זה נקטע. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי כאלמן בתוך קבוצת חברים שעדיין נמצאת בזוגיות, ואני סוג של צלע שלישית אולי.
השמועה אומרת שכשאת מתאלמנת, פחות רוצים שתבואי לאירועים חברתיים של זוגות.
אני שואלת את עצמי, אני שומעת את זה הרבה, אבל אני שואלת את עצמי, דנה, כמה זה באמת חוויה אישית של אותו אלמן או אלמנה?
מקובל עליי.
או כמה זה באמת המסר שמועבר?
חייבת להודות ששמעתי את זה רק מאלמנות. יש אמירה בגרונטולוגיה, שבהקשר של נישואים שניים בגיל הזקנה, שגברים מתחתנים שוב, או נכנסים לקשר ארוך טווח שוב, כדי להישאר בבית, ואישה עושה את זה כדי לצאת מהבית. ואז הניגוד אינטרסים הזה לפעמים מביא לכך שהקשר לא נמשך לאורך זמן. עכשיו זה גם אינטרסים סמויים, כי אף אחד לא אומרת לבן הזוג, תקשיב, המטרה שלי היא לצאת מהבית. והוא לא אומר לה, לא, אני רוצה שתשארי בבית, תדאגי לי, תחפשי לי, תנקי לי, כל מה שאני רגיל שיש לי בתוך הבית, וזה מה שחסר לי עכשיו. אבל זה כן איזושהי הנחה סמויה, כי הרבה נשים מרגישות שלא בנוח לצאת לבדן, לבלות בחוץ. תמיד את יכולה ללכת עם חברה, נכון, אבל חלק אומרות, לא, אני רגילה רק עם בן הזוג, אני לא יוצאת עם חברה, וגם חברות לא בכך רוצות, וכל מיני זה. למשל, יש נשים שהיו הולכות לרקודים, ואז יכולה ללכת לרקוד עם חברה, לא יקרה שום דבר רע, אבל הן מרגישות שכולם מסתכלים עליהם, או שכל כך לא נכון.
אז זה באמת, אנחנו שוב חוזרות, אני חושבת, לעניין הסובייקטיבי. זאת אומרת שאין פה נכון או לא נכון, אין כאן אמת או שקר, אין כאן שחור ולבן, אני חושבת שבאמת החוויה הסובייקטיבית צריכה כל הזמן להיבחן באופן אישי, של באמת איפה אני עומד, וכמה אותה חוויה מקדמת אותי, זאת אומרת, מניעה אותי, או מונעת ממני. ואני חושבת שכמה שאני רואה שהיא יותר מונעת ממני, זה אולי יהיה יותר מקום להבין שאני צריכה עזרה. ושוב, לתת גם לזמן להיות במקום של האבל, וזה בסדר. וזה בסדר גם להחליט שאני מוותרת על דברים מתוך שגרת חיי, כי כרגע, או ככה זה עכשיו, אני לא פנויה אליהם. יכול להיות שעוד חצי שנה כן, אבל כרגע לא, וגם לתת לזה את המקום.
רגע לפני שנדבר על מה עושים ואיך מתמודדים, כי אנחנו נשים מאוד פרקטיות ומעשיות, אני רוצה לציין עוד משהו ששמעתי לא מזמן, שבעצם גם משתנה בהקשר של האלמנות. אמנם ידעתי מזמן שכשאנחנו מתחתנים, יש בזה מעין עדות לחיים שלנו. זאת אחד המניעים שלנו להתחתן לטווח ארוך, זה שיהיה מישהו שיעד לחיים שלי. ואז שמעתי גם לאחרונה על מושג שנקרא זיכרון טרנזקטיבי, שזה טרנזקטיב, כאילו אין דרך אחרת, בדקתי, אין מילה בעברית. עכשיו, זה אמנם בא מפסיכולוגיה ארגונית, אבל זה תקף גם לזיכרון הזוגי שלנו, שיש איזושהי חלוקת תפקידים סמויה ולא מדוברת, מה אני זוכרת ומה אתה זוכר מתוך החיים שלנו. זאת אומרת, גם אם חווינו את אותם החוויות, אתה זוכר איפה היינו, ואני זוכרת מה אכלנו, או כל מיני דברים כאלה, גם בחיי היום-יום, וגם בחוויות המיוחדות יותר. וכשנפטר בן או בת הזוג, הזיכרון הזה נעלם, והוא לא יחזור לעולם.
וואו, דנה, זה מרתק, אני לא שמעתי על זה.
וזה חלק מהמשבר של להבין של אין מי שזוכר איתי, ויש חלק עלום בזיכרון שלי, שהפקדתי לכאורה, עשיתי אאוטסורסינג כזה, בלי שדיברנו לזה אף פעם, והיה ברור שהוא זוכר את הדברים האלה. ועכשיו אין לי את מי לשאול. זה משבר.
וואו, ואת אומרת שהוא בעצם משבר לא מודע. זאת אומרת, זה לא משהו שאני אומר, רגע, יש איזה באמת חלק נכבד מהחיים שלי, שלנו, שלא מדובר פה, לא קיים פה, אף אחד לא שומר אותו באלבום שלו, כי הוא עבר לעולם הבא עם אותו בן או בת הזוג שנפטרו. וואו, זה מרתק בעיניי. איזה מחשבה מעניינת.
כן, ובאמת זה לא מדובר. ולא תכננו את זה, ולא פעם אנשים שמים לב לזה בפעם הראשונה, כשזה איננו.
את יודעת, זה מאוד מעניין, כי אחד המחקרים שאני קראתי, מדבר על זה שדווקא אלמנים מבוגרים, מתאוששים יותר מהר מאלמנים צעירים. שלכאורה, היית אומר, אין להם הרבה זיכרונות משותפים, אין להם הרבה עבר, אין להם, בכל זאת, את יודעת, לכל אחד היום, בטח לצעירים של היום, יש את הזהות של עצמו, אבל כן, מחקר שמדבר על המקום שאלמנות מבוגרת, מתאוששת יותר מהר מאלמנות צעירה.
למה? כי הם ציפו להיות אלמנים?
יש איזושהי פנטזיה שאני מספר לעצמי על מה היה יכול להיות, אם לא הייתה קוראת אותה התאלמנות של אותו גבר או אישה צעירים, יש סיפור חיים שעוד לא קרה, שאני יכול לספר על ה-what if, אם הוא לא היה מת או אם היא לא הייתה מתה, איזה אידיליה זו הייתה יכולה להיות. ועוד הרבה פעמים, כשאנחנו מאבדים מישהו אחר בשנים עם כל הקשיים, יש לנו סיפור מכלול. אנחנו גם יודעים לפעמים לעצור ולהגיד, לא תמיד היה כזה טוב, לא תמיד היה כזה... נהדר.
רצינו לדבר על ההיבטים של מה אפשר לעשות, איך אפשר להקל, מה כדי לדעת, על אם יש איזה, נגיד, טכניקות, אני לא יודע, טכניקות. משהו שאם חס וחלילה יום אחד נהיה במצב הזה, כאמור יקרה פוטנציאלית לכל אחד מאיתנו, מה כדאי לדעת?
קודם כל אני רוצה להגיד שככה לגילוי אישי שלי, שזה אחד הדברים שבאמת הכי מפחידים אותי. זאת אומרת, אולי שוב, כי אנחנו בגיל הזה, או כי אנחנו כבר מתבגרים, או כי באמת היום אני מבינה שהילדים כבר מחוץ לבית, ופחות או יותר כל מה שיש לי זה את בן זוגי, ולבן זוגי אותי. וזה משהו שאני חושבת עליו הרבה מאוד, והוא מאוד מאוד מעסיק אותי ברמה האישית שלי. מה יקרה אם אני אשאר לבד, וגם מה יקרה אם הוא יישאר לבד.
אני לא חושבת מה יקרה אם הוא יישאר לבד, כאילו פר לא אכפת לי.
לא, אז זהו, שאני הבנתי שיותר אכפת לי מה יקרה כשהוא יישאר לבד.
כן? מעניין. אני מוטרדת מעצמי, מה יקרה, כאילו, אם חס וחלילה, באמת, אני אהיה אלמנה, לא טוב, ואם הוא יהיה אלמן, נראה לי שיסתדר, כאילו.
אני חושבת שזה גם מאוד מאוד מעניין לראות שנשים הרבה פעמים בתקופת האלמנות שלהם, אחרי תקופת האבלות, דווקא מתאוששות מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, כמות לסוג של חיים עם משמעות אחרת או משמעות נוספת, יש בהם איזושהי מוטיבציה מאוד מאוד גדולה לחיות, ליהנות, לבלות, עם האבל, לא לוותר על האבל, אבל, ועם הקושי אגב. אבל כן להיות יותר בחברה, לצאת, ללמוד, לטייל, כמו שאמרת, לצאת מהבית. אגב, נשים אלמנות פחות ממהרות לקיים קשר זוגי מחודש, לעומת גברים שמהר מאוד מחפשים את האישה שתתחזק אותם, כמו שאמרנו. אבל הנשים רוצות לחיות. אז ככה, נשים הרבה פעמים מוצאות דווקא חיים, או איזושהי הגדרת זהות מחודשת.
את חושבת שהם, אני אגיד את זה בצורה לא אלגנטית, מעיקות יותר לילדים שלהם?
אני יכולה להגיד מהיכרות אישית שלי, אנשים שפגשתי בסדנאות או בקליניקה, שהרבה פעמים גברים דווקא, בגלל השקט, השקט הרועש, של אני לא אתקשר, אני לא יעיק, שלא יבואו לקחת אותי. ודווקא נשים, יש איזשהו, הן פחות נטל, הן עושות יותר רעש. אומרת, הן יותר ממללות את העצב, או את השמחה, או את הדרישות שלהם, או את הציפיות שלהם. אבל אני חושבת שגברים לתא המשפחתי המורחב, יותר קשה השקט הזה. אבא, אתה בסדר? כל בסדר. שניקח אותך? לא, אין צורך. זה משפטים שחורצים עמוק עמוק בלב, והרבה פעמים גברים מפחדים להיות נטל. זאת אומרת, זאת איזושהי תחושה של, שוב, גם אובדן זהות. אני הגבר, אני המנהל, אני ניהלתי פה את המערך, והמערך הזה התפרק לי. אז בעצם, מה אני עכשיו?
אז אולי באמת זו סיבה שהם ממהרים יותר לקשר זוגי, שלא נחווה כמשהו שאני מהווה נטל, אלא משהו שמוכר לי.
אני לגמרי יכולה להזדהות עם המחשבה הזו, בהחלט. בהחלט לחזור למוכר, לידוע, לסטטוס שלי. זאת אומרת, לא לייצר עכשיו משהו חדש, אלא דווקא כן להתמסר למה שאני מכיר כבר שנים ועבד.
אוקיי, אז מה אני יכולה לעשות?
קודם כל, אני רוצה להגיד, לתת לאבל את הזמן שלו. לתת מקום לכאב הזה. זה כאב, זה בור, זה חצי ממני, זה איבר מגופי שהלך לבלי שוב, וצריך לתת מקום להתאבל. אני רוצה לספר על גבר שבזמנו טיפלתי בו, אלמן מהעדה החרדית. באתי לטפל בו, בעצם נקראתי על ידי המשפחה, כי הוא פגש איזושהי אישה, והוא רצה לשאת אותה לאישה. הגבר היה בן 84, ובעצם הוא היה אחרי שנה וחצי של חיפוש קדחתני אחרי אישה שתבוא אחרי מות אשתו. כשאני פגשתי את אותו גבר, בעצם שאלתי אותו, התאבלת? היה זמן אבלות על אשתך שחיית איתה קרוב ל-60 שנה? והוא אמר לי, לא, אין לי זמן להתאבל. אני צריך בעצת הרב להתחתן. ואני זוכרת את התהליך שעשינו בעצם רגע להתאבל. רגע באמת לבכות על האובדן הגדול שקרה בחייך. זה לא בא בזמן, זה לא שנה, זה לא חצי שנה, וכל אחד זה סובייקטיבי. אנחנו באמת צריכים לראות, שוב, כמו שאמרתי, שזה מניע ולא מונע.
אוקיי, ו?
למשל, כל נושא הרשת החברתית, המקום להיות בקבוצה עם עוד אנשים, לשמוע, להקשיב, לקבל חיזוקים, להיפגש עם חבר אלמן או להיפגש עם חברה אלמנה, ולשמוע שאני לא לבד. יש עוד אנשים שחווים את הכאב הזה, שחווים את האובדן הזה. החוויה הזו, הרבה פעמים כשאני מתעלמן, אני בעצם לבד. אני לבד בבית. כל התפיסה החברתית שלי היא שאני לבד. אני אלך לבד לסרט, אני אלך לבד למסעדה, אני אלך לבד לריקודים.
אבל אנשים לא רוצים לשמוע כמה קשה לי וכואב לי.
אני חושבת שיש קבוצות שכן, ותמצא את האנשים שרוצים לשמוע, ותהיה גם מוכן לשמוע אותם. זה בהחלט הדדי.
אז אני גם צריכה להקשיב לאנשים את אחרים.
את גם צריכה, כן. גם להקשיב וגם לשתף. ושוב, ואני חושבת שאולי באמת, אם אתה לא רוצה כרגע להקשיב לאף אחד, תמצא איש מקצוע לשוחח איתו, שרק יקשיב לך. כי אני חושבת ששיחה, שאגב, זאת אחת הסיבות שגם נשים מתמודדות יחסית יותר מהר ויותר מיטבי, זה היכולת שהם לדברר את הכאב, לדברר את העצבות, לדברר את הרגשות, עוד שגברים הרבה פעמים נמנעים מזה, מחזיקים את הפסון, או כמו שדיברנו על אני לא רוצה להיות נטל, אז אני לא אגיד שאני עצוב, אבל לא, יש מקומות שבדיוק בשביל זה נוצרו, כדי שתגיד, עצוב, קשה לי, אני לא יודע להתמודד עם זה, תיקחו את זה ממני, אני לא יכול לשאת את הכאב הזה לבד.
ולפעמים באמת ללכת לאיש מקצוע, זה כזה טוב, להתבוסס בתוך זה, להישאר תקוע במקום. איך איש המקצוע יודע מתי זה מתאים להמשיך לעבור הלאה?
אני חושבת שאיש מקצוע תמיד, את יודעת, זה ניסוי וטעייה. זאת אומרת, גם אם לאיש המקצוע יש איזושהי אג'נדה שאחרי 5 טיפולים אנחנו כבר צריכים להיות במקום אחר, אז אני יכולה להגיד שהאג'נדה שלי היא באמת כל הזמן לגשש, וזה גישוש באפלה, וזה מסע של, של ניסוי וטעייה, ולראות מתי אני קצת מתקדם, ומתי אני עושה איזשהו צעד, שגם אם לכאורה הוא נראה זניח בשביל הסביבה, בשבילי הוא עצום, כי אם אני כל יום לא רוצה לקום מהמיטה, ואני מקים את עצמי בכוח ב-11:30, 12 מהמיטה, כי אין לי מה לעשות, ופתאום אתמול החלטתי שאני קם ב-8:30, אני אוכל ארוחת בוקר ויורד למטה, אז הילדים שלי יגידו, נו שוין, 8:30, זה שעה לקום, תקום כבר ב-7 ותעשה ספורט עם כולם. אבל אני אגיד, איזה יופי, תראה איזה יופי, וגם אם עכשיו זה לא יהיה כל יום, בוא נראה מתי זה כן קורה. זאת אומרת, מאוד קל לנו, אגב, לסביבה להגיד, תחזיק את עצמך, נכון? תהיה חזק.
תתאושש.
תתאושש.
נכון. כי גם הסביבה לא רוצה להיות במקום של האי נוחות ושל הכאב הזה, ונורא קשה להיות שם. גם לילדים הבוגרים, שגם לצורך העניין חוו איזשהו אובדן משלהם, שהוא לא אותו דבר, אבל זה עדיין אבל על הורה במערכת יחסים שהייתה כך או אחרת. ואומרים, טוב, נו, אז יאללה, תתגבר, לא, לא טוב לי ככה.
לקחו לי את אמא או אבא, בוא לפחות שהאבא או אמא שנשארו בחיים, שהם יחיו.
שיחזיקו אותי.
נכון, וזו בהחלט מטלה, זו בהחלט מטלה בין-דורית, שהיא לא קלה, היא לא פשוטה. והשאלה באמת, איפה האחריות ההורית שלי? האם אני עכשיו דואג לעצמי, או מטפל בעצמי, או אם אני בהכרח עכשיו למשפחה שלי ומתמודד עם הקושי שלי, או לא מתמודד איתו, או איך אני באמת מנהל את המערך הזה, את מערך האבלות הזה שלכולם כואב, ולכולם אבל יש מקום לדבר את הכאב.
זה אכן מורכב במיוחד.
את יודעת, דנה, עובדה מאוד מאוד מעניינת, שאלמנות נתפסה כאיזושהי בעיה שקופה. לא דיברו עליה.
כי זה טבעי. זה כאילו, זה הולך, כמו שאמרתי, מישהו מתחתן, כאילו זוג מתחתן, מישהו הולך למות ולהיות אלמן, איך לא נסתכל על זה?
וכשקורית אלמנות אנחנו מתרחקים, כי אנחנו אומרים, רגע, זה יכול גם לקרות אצלנו,
זהו, ובאמת... זהו, שלא יבוא אלינו הביתה.
כן, מה זה אומר? לפני כמה שנים, ארגון האומות המאוחדות בעצם מכיר בעובדה שבאמת אלמנות היא בעיה אילמת, היא בעיה שאין לה שיח. היא בעיה שאנחנו בחברה לא רוצים לדבר אותה הרבה. אנחנו עושים קצת הגליה של המושג אלמנות, ובשנת 2011, את יודעת שהוכרז יום האלמנות הבינלאומי, שמתקיים כל שנה, ב-23 ביוני.
למה ב-23 ביוני?
שאלה מעולה. אני באמת לא יודעת להגיד לך למה, אם יש פה רציונל או אין פה רציונל, אבל כמו להבדל אלפי הבדלות, יום הפנקייק או יום השוקולד, יכול להיות שחיפשו יום שלא היה בו איזשהו אירוע, ומצאו שאולי חודש יוני זה חודש מאפיין.
זה חודש שדווקא הרבה אנשים מתחתנים.
ולא לוקחים בחשבון, כן, כרגע את האופציה הזו.
ומה עושים לכבוד הדבר הזה? כאילו, אוקיי, הכריזו על יום האלמנות בינלאומי, אז מה עושים עם זה?
קודם כל, לדעת, לפעמים כשאנחנו קוראים למשהו בשם, אז אנחנו מרגישים שכבר עשינו משהו גדול. Okay. וזו אחריות שלנו לציין את זה. זו פשוט אחריות של העולם לציין את זה ולתת לזה מקום. אני לא חושבת שהרבה אנשים נותנים לזה מקום. אני לא חושבת שזה מדובר. אני לא שמעתי בטלוויזיה או ברדיו שמישהו דיבר על יום האלמנות הבינלאומי.
לא.
ב-23 ביוני. ובכלל יש לנו נטייה לא לדבר על דברים שלא נעים לנו לדבר עליהם, או שמאיימים עלינו באופן כזה או אחר. לצערי, אני חושבת שהם קיימים ואנחנו צריכים להיות בהחלט מודעים אליהם.
אוקיי, את הסדנה הבאה תפתחי ב-23 ליוני.
אוי, רעיון מעולה, סדנת אלמנות. אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את המעגלים האלה של...
מה קורה בסדנות? את עושה הסדנאות, מה קורה בסדנאות האלה?
שיש הרבה מאוד איסוס בהתחלה. בפעמים יש מדידה של מי יותר קשה.
מי יותר מסכנה?
איזה סיפור היה יותר דרמטי או טרגי. אני מוצאת הרבה פעמים שצריך כל אחת, מאוד חשוב לה לספר, בפרטי פרטים את המחלה, את ההתמודדות, ממש עד רגע המיטה עצמה. פחות מדברים על אחרי, בהתחלה לפחות, יותר רוצים לפאר ושוב לספר את הסיפור המשפחתי, להחיות את סיפור המת, וזה נורא מתקשר לי ככה למה שאת אמרת קודם, על המקום של להחיות את הזיכרון של, של תקופת חיים שנלקחה, כי אני זוכרת רק חלק אחד. אני זוכרת שבאחת הסדנאות הייתה אישה כזו נמוכה מקסימה, שסיפרה שהבעל שלה היה 1.90 מטר, היא הייתה 1.60 מטר, והיא סיפרה שכשהם בנו את המטבח, הם בנו את הארונות הגבוהים מתוך ידיעה שכל פעם שהיא תצטרך, הוא יוריד את הדברים מלמעלה. והיא אמרה, ופתאום הבנתי שהוא איננו. והיא אמרה, בהתחלה כל מה שהטריד אותי, זה מי יוריד לי את הדברים מלמעלה. זאת אומרת, להיות במקום של הדוינג, של מי יעזור לי להוריד את הצלחות מלמעלה. זה הכעיס אותה אפילו. איך הוא חשב לעצמו לבנות ככה מטבח שבסוף היא צריכה להישאר עם ארונות בגובה 1.80 מטר שהיא לא יכולה להוריד מהם שום דבר. עולים הרבה נושאים כאלה. אני רוצה להגיד שיש גם הרבה הומור בסדנאות כאלה. הומור שמעול בעצב. גם רחמים עצמיים, הרבה פעמים אנחנו מפתחים אותם לסוג של הומור עצמי. עולים סיפורים מאוד מעניינים, מאוד יפים, הרבה מאוד דילמות. אני זוכרת שדיברנו על זה פעם, כי ביקשתי ממך ככה עזרה באחת הסדנאות שלי, ודיברנו על נושא הטבעת. טבעת הנישואים.
להשאיר טבעת, להוריד טבעת. אצל נאמר שגם במגזר הדתי, נשים מתלבטות בנושא של מטפחת ראש או כיסוי ראש. האם להשאיר כיסוי ראש או להוריד כיסוי ראש? גם ביותה אלמנה.
מעניין, כי אלמנה לא צריכה בעצם כיסוי ראש?
רק אישה נשואה צריכה כיסוי ראש. גרושה ואלמנה, או פרודה, זה סימן שאלה, אני צורך העניין, תמיד אפשר לחזור ביחד, אבל אלמנה זה די סופי.
וואו, לא ידעתי את זה, זה מעניין. אז אני זוכרת באמת שאחרי השיחה איתך הבאתי את זה לקבוצה, והיה דיון מאוד מאוד מעניין, מתי אני מורידה את הטבעת, ומה זה אומר, מה המשמעות של זה. ואם אני מורידה את הטבעת, אני שמה אותה במגירה, אני שמה אותה על שרשרת, אני שמה אותה ליד המיטה. מה אני עושה עם הטבעת הזו? היא לא סתם. הטבעת הזו חיה איתי כבר עשרות שנים. להוריד אותה זה אומר משהו. יש הרבה שיח סביב המקום של כן מערכות יחסים חדשות. מה זה אומר? איזה סוג של מערכת יחסים אני רוצה. מערכת יחסים זוגית היא לא בהכרח לגור ביחד.
נכון, אחרי התעלמנות בגיל הזקנה, אחד הטרנדים שאנחנו רואים זה שמה שנקרא living apart together באנגלית, זה LAT, שגרים, שנמצאים במערכת יחסים, אבל לא מגורים משותפים, שהגברים קצת פחות מקבלים מהם את מה שהם רצים, את מה שהם רצו, אבל נשים אומרות, אני לא רוצה באמת מישהו שאני צריכה כל הזמן לטפל בו, אני רוצה את האוטונומיה שלי, את המרחב שלי, אני ארגיעה לדברים שלי, וגם לחבר שני משיקי בית של אנשים שחיו הרבה זמן בבית שלהם, לא רק עם ההרגלים שלהם, אבל גם החפצים שלהם, אנשים לא ססים לעשות את זה, ואחד הדברים שמאוד שכיחים, זה יותר, פחות הנישואין הפורמליים, אלא יותר מערכת יחסים, מחויבות, מישהו אחד, אבל כל אחד מאיתנו גר בבית שלו, ומגיעים לאיזשהו הסדר ששלושה ימים אצלך, ארבעה ימים אצלי, וכל מיני דברים כאלה, גם בהתאם לעיסוקים, בעיקר אם הם גרים בערים שונות, אז אני אוהבת את החוג שלי, והוא חשוב לי, אתה תבוא אליי, אנחנו נהיה בחלק הזה אצלי, אחר כך ניסע אליך, וזה מאוד מקובל.
אני חושבת שזה סטארט-אפ, אני חושבת שהרבה מאוד צעירים היו שמחים לגור בנוסחה הזאת, ואולי באמת נוסחה מנצחת למערכות יחסים ארוכות טווח.
יש בזה, טוב, בחוץ לארץ זה קורה הרבה יותר ויותר, וגם באמת הצעירים היום גם כן לא ססים ורצים להתחתן כל כך מהר, גם אחרי שיש ילדים, חלקם נשארים כך.
את יודעת שהיה ככה איזשהו אתר יפה של נשים, של נשים אלמנות, ועלה שם איזשהו ככה סקר, מה נשים אלמנות היו רוצות ככה אולי להעביר, איזה מסר הן היו רוצות להעביר לחברה, ומישהי ככה אמרה שאין פג תוקף לגעגוע. זאת אומרת שגם אם אני במערכת יחסים אחרת, או גם אם לכאורה מצאתי את דרכי, לא הפסקתי מעולם להתגעגע. וככה זה, בי זה מאוד מאוד נגע, כי געגוע זה איזשהו רגע שמאוד קשה לך למלא אותו.
אז אני רוצה לספר לכם סיפור שקראתי בספר של עורך הדין בני דון יחיה. עכשיו קראתי את הסיפור הזה כבר מזמן, דבר לכם לפני שנים, אבל כל כך הרשים אותי שזה נשאר איתי ממש. אז אני אספר אותו ככה בקווים כלליים, כמובן שאני ממליצה לקרוא את הספרים, יש לו אוסף של סיפורים מעניינים, פיקנטים, הוא טוען שהכל מעולם מה שקורה באמת, ואני אומרת, וואו, וואו, וואו. אז הוא סיפר על משפחה שהוא ליווה אותה, כשהיו נישואים הרבה שנים, והיית שם אידיליה, והם היו יחסים זוגיים מאוד טובים, הם עשו, הבעל עשה אצלו צוואה, והוא נפטר. זאת אומרת, הוא היה חולה וצפה שהולך לעבור לעולם הבא, הוא נפטר, והגיע מעמד קריאת הצוואה. אז באה האישה ועם הילדים, עכשיו זה היו אנשים מרובי נכסים, באו לקרוא את הצוואה, ובצוואה, פותח את הצוואה, ובצוואה כתב הבעל, שהנכסים עוברים לידי הילדים. הוא לא משאיר שום דבר לאשתו, 100% מהנכסים שלו, הוא חילק את זה בין שני ילדים שלו, הוא חושב שהוא כתב שהאישה יכולה לגור במשך חצי שנה בדירה שלהם, ומעבר לזה היא צריכה לצאת, ושום דבר הוא לא משאיר לה, ואת המכונית הוא העביר לילדים, ואת כל חשבונות הבנקים, כבר היו על שם הילדים, והכל, והיא תחיה לצורך עניין מחסדי ילדיה, ככה. והאישה הייתה בשוק טוטלי. לא האמינה, אחרי כל כך הרבה שנות נישואים, אחרי שהיא טיפלה בו כל כך יפה, והשקיעה בו במשך יותר משנה, וליוותה אותו, הילדים היו בהלם, כולם היו בשוק, ממש בהלם טוטלי, איך הוא עשה דבר כזה? והייתה הרגשה של בגידה, בגידה מעבר לקבר, כל האמון, כל האהבה, היה לכאורה למראית עין, איך הוא עושה לדבר כזה? קחה את זה מאוד מאוד קשה, כעסה, כאילו קודם בגידה, אחר כך כעס, ו... צעקות, והיא תמיד קשרת לילדים, אני לא מבינה שהוא עשה לי את זה, וכל מיני דברים כאלה, ואחרי שלושה חודשים משהו כזה, לצורך העניין היא התגברה על ההיבט של הכעס והזה, אמרתי, יודעים מה? בסדר, אז אני ממשיכה עכשיו לחיות, התחילה לצאת עוד פעם, לבלות מחוץ לבית, יצאה עם חברות, אם אחרי איזה חצי שנה פגשה מישהו, גבר אחר, התחילה איתו מערכת יחסים, וכבר לא אגיד הייתה אידיליה, אבל היה כבר, חזרה לחיים לצורך העניין, והמשיכה לתפקד ונהנתה וחזרה להיות בהנאה מהחיים. ואחרי שנה התקשר אליהם העורך דין שוב, ואמר תבואו עכשיו למשרד, דחוף צריך שתבואו, באו למשרד. ואז הוא אומר, אוקיי, חלק השני של הצוואה, זה מה שאני אקריא לכם עכשיו, שהחלק השני היה שהבעל שנפטר לפני שנה, איש עיר, שאחרי שנה הכל נפטר, עובר אליה, הכל חוזר אליה, כי זה היה הדרך שלו לשחרר אותה לחיים, לתת לה את הדרך להמשיך הלאה, שלא תתקע באבל עליו, מתוך אהבה מאוד מאוד גדולה, שהיא תמשיך ותפרח ותהנה מהחיים, ולא רק תתאבל עליו ושנה אחר כך עדיין תהיה באותו המקום. שבעיניי סיפור מדהים.
וואו, אני לא יודע, דנה, זה עושה לי כאב בטן.
כן, לא רוצה שזה יקרה לי כמובן, אבל אני חושבת שזה סיפור, במובן פנטו מדהימה, אבל איזה חשיבה, אבל מצד אחד את אומרת, וואו, באמת אהבה מדהימה, מצד שני, איזה מחיר היא שילמה בכעסים, והתקופה שהייתה עברה לה שהייתה מאוד קשה, אבל אחלה סיפור.
אני חייבת להודות שיש לי קצת אי-נוחות.
אבל תזכירי אותו.
אני רק
אותו.
חושבת על, על החצי שנה הראשונה שהיא עברה, או על הגילוי עצמו, כי את יודעת באמת שאנחנו מאבדים בעל, או בן או בת, או בת זוג, אנחנו מאבדים חבר, אנחנו מאבדים מישהו שיש לנו איתו קשר אינטימי, סוג של מאהב שלנו, אנחנו מאבדים איש ש... או אישה שעוזרים בכלכלת הבית, ואנחנו חיים איתם ונעזרים בהם אפילו לתפקוד היום, זאת אומרת אנחנו מאבדים פה הרבה מאוד קובעים, ואני חושבת שככה, אני רק חושבת על האובדן הנוראי שלה, על, על, על עוצמת האובדן ותחושת הבגידה, בא לי לחבק אותה, אבל אני שמחה, אני מבינה שיש מישהו שמחבק אותה, וגם חזר אליה הכסף, אז נרגעתי.
אוקיי, אז דיברנו הרבה על נושא שאנחנו ממש לא אוהבות לדבר עליו, אבל אני חושבת שכיסינו אותו באמת מכל מיני כיוונים מגוונים, מעניינים, גם קצת מפתיעים. עכשיו נעבור לסיום בשיר. אז יעל, מצאת לנו שיר שהסכמנו שמתאים.
אז מצאתי שיר מאוד יפה של צ'רלס בוקובסקי. אין לי מושג מי הוא, אבל מאוד מאוד אהבתי את השיר שהוא כתב. והשיר הולך כך. אם לעולם לא הראה אותך שוב, תמיד עשה אותך, בפנים, בחוץ, על קצות אצבעותיי, ובפינות המוח, ובמרכזים מרכזים, של מה שאני, של מה שנשאר.
תודה רבה כולה. תודה רבה.
תודה דנה.
ועד הפעם הבאה, להתראות.
תודה.
תודה שהזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין דוריים ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.